99% מהשטחים החקלאים במדינת ישראל מנוצלים. מה יקרה פה עוד שנתיים, שלוש? שמדינת ישראל יש לה אוכלוסייה שעולה, לפי תחזיות על המס, ב-2035 כבר יהיו פה מעל 12 מיליון. בואו נסתכל על הפיריון החקלאי במדינת ישראל משנת 2015, הוא לא זז, הוא בסטגנציה. הוא מתחת לממוצע ב-OECD. חבר'ה, אנחנו בבעיה. אם אנחנו חקלאים או לא חקלאים, אנחנו פה בבעיה של ביטחון תזונתי.
ברוכים הבאים למרקר עם פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לרעיונות, לסיפורים ולאנשים שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
שמענו בפתיח את רועי שפלר, יבואן פירות וירקות, מגיב לתוכניות של משרד האוצר לפתיחת השווקים ליבוא ותחרות.
גיא, יש לי שאלה אליך. מה הפרי או הירק שאתה הכי אוהב ולמה?
זה ברור, זה עגבנייה, אבל עגבנייה ספציפית, עגבנייה ישראלית. האמת היא שבעשור האחרון אני נמצא חלק גדול מזמני בחול, ואני מתגעגע לכל סוגי הפירות והירקות הישראלים, לא רק לעגבנייה, גם למלפפונים, ללימונים, לאבטיחים, מה שלא תרצי.
אני אוהבת אבוקדו, ואני קונה אותו גם בקיץ, למרות המחיר הגבוה. אני רוצה לספר לך שלפני שלושה שבועות קניתי ארבעה אבוקדואים במחיר מופקע, ואחרי כמה ימים, כשהם התרקחו מעט, פתחתי אחד מהם כדי להכין סלט אבוקדו טרי, אם תרצה, אני תחת המתכון, והתאכזבתי לגלות שבפנים הכל שחור ורקוב. ככה היה גם עם אבוקדו השני, השלישי והרביעי, כולם לא היו ראויים למאכל, והושלחו לפח בצער רב.
כן, אבוקדו הוא אחד הפירות היקרים בישראל, אבל הוא לא היחיד. ב-20 השנים האחרונות נרשמה עלייה חדה במחירים של רוב הפירות והירקות בישראל, מה שהביא למין ריטואל די קבוע שאנחנו רואים כל כמה שנים, בהם הממשלה מביאה איזו רפורמה שנועדה להוריד את מחירי הפירות והירקות. ברוב המקרים הרפורמות האלה נגנזות או מקוצצות, ואת התוצאה אנחנו רואים בחשבון שלנו בסופר או במקולת.
כן, כן, אז אפרופו רפורמות, בשבוע שעבר הודיעו שר האוצר אביגדור ליברמן ושר החקלאות עודד פורר על ניסיון נוסף לרפורמה. פתיחת שוק הפירות והירקות ליבוא חופשי מרגולציה וממחסים, וזאת במסגרת עדכון לחוק ההסדרים. זה כמובן לא עובר בשקט, והחקלאים שחוששים מפגיעה בפרנסה שלהם יוצאים למלחמה.
בפודקאסט היום נשוחח עם שני אנשים שעוסקים בפירות וירקות, אבל נמצאים בעיקר בצדדים מנוגדים. מצד אחד רועי שפלר, יבואן של פירות כמו תפוחים ואגסים וירקות, שמנסה כבר כמה שנים ללא הצלחה רבה לייבא אבוקדו. ומהצד השני, ירון סולומון, שמגדל במטע בעוטף עזה אבוקדו והדרים, והוא גם פעיל בשורה ארוכה של ארגוני חקלאים בישראל. דרכם ננסה להבין מהי מטרות הרפורמה, עד כמה היא נחוצה בכלל, ומה הסיכוי שלה להתממש. מיד מתחילים.
שלום ירון, שלום רועי, תודה שהגעתם לאולפן שלנו.
שלום לכם.
שלום, שלום.
קודם כל אולי תספרו קצת על עצמכם. שניכם עוסקים בחקלאות, אבל בדרכים שונות. אז בוא נתחיל איתך, ירון. הגעת בגיל 9 מדרום אפריקה. אבא שלך החליט שאתם תהיו חקלאים?
לא בדיוק, לא בהתחלה. אנחנו באנו לארץ, היינו באולפן, מצאו מקום נחמד מאוד שנקרא כפר אביב על יד אשדוד, ושתלנו שם פקנים ואפרסמונים. בימים ההם זה היה נחשב משהו מאוד פסטורלי. אני חושב שהמשק לא הרוויח אז בזמנו הרבה, אבל בכל אופן זה דרך חיים. ואני משם הלכתי ללמוד בבית ספר חקלאי פרדס חנה במשך 4 שנים. עשיתי תואר ראשון בפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית ברחובות. ומאז למעשה אני עובד באיחוד החקלאי, שזאת תנועה התיישבותית, אחות לתנועת המושבים עם 80 אגודות חקלאיות ברחבי מדינת ישראל. המשק שלי נמצא בדקל, אני מגדל אבוקדו, נטייה יחסית.
יכולת להביא קצת לענת אבוקדו? אני אומר לך, כל המסה שלה הייתה משתנה.
אין אבוקדו.
יש לו מסליק בצד.
אני סיימתי לקטוף בדצמבר שנה שעברה.
כמה שנים כבר יש לך את מטה?
אז זהו, הנטייה הייתה בשנת 2016, זה יחסית מטה צעיר, ולצערי בתקופה האחרונה, בשנתיים האחרונות, כתוצאה מפגעי מזג אוויר, גם לא היה יותר מדי פרי.
בקיצור, אתה אמור לחכות 7 שנים, נכון? עד שהוא יגיע לסי פריחתו, ואז נהיה לך...
בוא נאמר שכן, מ7 ומעלה אנחנו מתחילים לספור, ובינתיים אנחנו משקיעים.
רועי, אתה בכלל נקלעת לכל הפרשה, מה שנקרא, נקלעת לסיטואציה.
כן, כן. אין לי היסטוריה מפוארת כמו ירון.
לא, אבל התחתנת עם בת של יבואן פירות וירקות, ומצאת את עצמך לפתע לא רק סמנכ"ל של חברה שעוסקת ביבוא, אלא גם, אולי קצת כמו ירון, פעיל בפוליטיקה וברגולציה.
כן, יש לנו, חוץ מהחברה שלנו, טריפלסל, שהקים חמי גדעון, שהוא יוצא אגרקסו פחות או יותר לפני 25 שנה. יש לנו עמותה של יבואנים, שבעצם מאגדת חלק נכבד מהיבואנים העצמאיים של הפירות והירקות בישראל. המטרות שלנו זה להתעסק בכל תחומי הרגולציה, קשרי החוץ ופיתוח המוצרים החדשים בישראל.
ואני רוצה, אחרי שהכרנו, הכרנו את ההיסטוריה, אני רוצה להתחיל בשאלה זהה, ולשאול אתכם למה מחירי הפירות והירקות בישראל גבוהים כל כך, ומי אשם בזה? לכל אחד יש 3 דקות בדיוק.
כמובן, אני בתור חקלאי, אני יודע בדיוק כמה עולה לי לגדל ולמי אני משווק, וכמה אני מקבל בסופו של עניין. אז הבעיה היא לא אצלי כחקלאי, או בכלל לא אצל החקלאים שמגדלים, הם לא משפיעים על המחיר בכלל, והם גם לא קובעים אותו, לצערי. כמו שזה קיים בחלק מהמדינות הנאורות האחרות, ששם הירקות והפירות משווקים לשווקים סיטונאיים. כאן, כ-70% מהתוצרת החקלאית משווקת דרך רשתות השיווק, אצל הטייקונים הגדולים. כולם מכירים אותם, והם שם למעשה, ברגע שהירקות או הפרי מגיע אליהם, לפעמים אפילו משלישים את המחיר שלהם. כך שיש לחפש ברשתות השיווק, בין השדה לבין הרשת, שמה טמון המצב.
רואי, אתה מסכים עם זה שהרשתות זה הבעיה?
לא, ממש לא. קודם כל, הרשתות אחראיות על 50% ולא 70%, על פי נתונים של משרד החקלאות. צריך להבין, גם שמנתחים את המספרים, שוב, על פי דוחות של משרד החקלאות, הרווח התפעולי של הפירות והירקות אצל הרשתות הגדולות הוא 2.73%. כשאנחנו מסתכלים על רווח גולמי הוא 24%, שזה בערך אותו רווח גולמי שהרשתות עצמם משיגות במאזנים שלהם. נסתכל על המאזנים של רמי לוי ושל שופרסל, אנחנו מגיעים לאותם אחוזים. כלומר, אין פה איזושהי חריגה. יתרה מזאת, אם נסתכל על הירקות, בפרט הירקות לעתים, וגם בדוחות של משרד החקלאות, נמכרים בהפסד. עכשיו, גם שנשווה, ומשרד החקלאות גם משווה את זה בדוחות שלו, אל מול מדינות אחרות, ישראל לא חריגה. יש הרבה מדינות שאחוזי הרווח על המוצרים החקלאיים גבוהים, ולכן, לדעתי ולטעמי, העסק הזה הוא לא באשמת לא הקימונאים ולא הסיטונאים וגם לא החקלאים. יש פה איזושהי בעיה שישראל היא בעצם מתנהלת כאיזשהו משק אוטרקי, חצי קומוניסטי בנושא יבוא של הפירות והירקות. ולכן, ברגע שאנחנו מתנהלים כמשק סגור, א', אי אפשר בעצם להביא לפה מוצרים בשביל להתחרות במחירים ותנודתיות במחירים. זהו בעיקר.
טוב, תארנו לעצמנו שבשלב הזה לא תהיה תמימות דעים ביניכם.
נכון, גיא, אבל הייתה תמימות דעים על דבר אחד, שהמחירים גבוהים. אף אחד מהם לא ניסה להגיד, כן, אבל זה קרוב, לא קרוב.
מדויק. בואו ננסה קודם להסכים, בואו נראה, על עובדות, לפני שנעבור לשלב הפרשנויות. ירון, ברשותך, בואו נעבור על מחירים של הפירות והירקות הפופולריים. תגיד לנו באיזה מחיר החקלאי מוכר, ובאיזה מחיר שופרסל או רמי לוי כן. מוכרים לנו את זה? בבקשה.
אני בדקתי הבוקר, שוב עשיתי קצת שיעורי בית, אז ככה, בצל ממשק במלאה, החקלאי מקבל 80 אגורות, בסופר נמכר ב-4 שקלים. פלפל, אני מדבר החקלאי 4 שקלים, פחות או יותר, ובסופר בין 7 ל-10. לימון, 3 שקלים לחקלאי, בסופר בין 10-7 שקלים.
רואי, אתה מסכים עם המספרים?
ברור שלא.
הם הרבה יותר יקרים דרך
לא,
אגב.
כי יש פה, ירון גם מכיר.
אני הלכתי מאוד בעדינות, רבותיי, יש מקומות
בעדינות,
שזה...
ודאי בעדינות, איפה אתה קונה לימון ב-7 שקלים?
שנייה, יש פה סובייקטיביות במדידה של המחירים, וירון יודע את זה, יש גם משחק באיכויות ובגדלים, יש רשתות וסניפים שמוכרים ביותר, ויש בפחות. הנתונים הסופיים, הם לא מעידים על איזושהי חריגה מסוימת. וברור שאני לא מסכים.
תסביר רגע, אז מה המחירים לדעתך? אם נעבור על הרשימה של ירון, מה לפי דעתך המחירים יותר
מתאימים? אני אסביר לידידי ירון. בסוף, שהרשתות מוכרות במחירי, לוס לידר, מחירי הפסד, אז החקלאים מתרעמים שהם הורסים להם את המחירים בשווקים הסיתונאיים. ושהרשתות מוכרות במחירים גבוהים, וזה מרים לחקלאים את המחירים בשווקים הסיתונאיים, אז גם יש תרעומת שהרשתות מרוויחות יותר מדי כסף. השורה התחתונה, ואי אפשר להתווכח עם נתונים של משרד החקלאות. הרשתות הגדולות לא מרוויחות באופן חריג על הפירות והירקות. אם יש משהו נקודתי, אז הוא נקודתי.
אני לא יודע, אני הלכתי לפי חדשות 12, והם פרסמו שהזינוק ברווחי הרשתות בשנת 2020, ביחס, בהשוואה לשנת 19, סופרסל, הרווחים עלו ב-44%, רמי לוי ב-59% וויקטורי ב-113%. עכשיו זה פורסם, זאת אומרת, לא אני המצאתי את המספרים האלה, ואני מאמין לערוץ 12 שהם בהחלט עשו שם תחקיר מאמי.
ערוץ 12 זה לא ערוץ ששייך לקוקה קולה, שהוא יצרן שתמיד נמצא באימות מול הרשתות?
תשמע, אני לא נכנס לתוך הדברים האלה, אבל בוא, לגופו של עניין עכשיו, כמובן אנחנו יודעים, ויסכים איתי רואי, שהלידר ברווחים ברשתות הגדולות זה פירות וירקות. הענף הכי מרוויח. זאת אומרת שאחוז מסוים מתוך ה-44, 59, 113%, שם תמון העניין של מחירי הפירות והירקות.
תראו, הרוב המיקוד של הדיון היום, ובכלל הדיון גם בתקשורת, הוא על המכסים הגבוהים שיש בישראל, שנועדו למנוע יבוא ולהגן על החקלאים. אבל רואי, תתקן אותי אם אני טועה, החסמים שאינם מכסים, מה שקוראים non-tariff barriers, הם בעצם הסיפור האמיתי הגדול. ישראל היא משק חקלאי סגור, וזאת בניגוד לרוב העולם המערבי, גם המדינות שהן מגנות על החקלאים, ויש סובסידיות על החקלאים בצורה משמעותית. אז אולי תיתן לנו קצת את הנשמח לשמוע, גם ממך רואי וגם מירון, שאני נכנס לסופר בצרפת, או בגרמניה, או באנגליה, או בארצות הברית, כמה מזה ייצור מקומי, וכמה מזה יבוא.
אז הרגולציה בישראל מונעת את היבוא בפועל של מוצרים. הרגולציה היא משרד החקלאות, והיא בעצם לא נותנת אישור להביא. אם נשווה את ישראל למדינות שאני אוהב להסתכל עליהם בתור השוואה, לדוגמה ניו זילנד, שבניו זילנד התלג מהחקלאות הוא בערך 5.5%, בישראל הוא בערך 2.5. וניו זילנד היא מדינה חקלאית, היא מדינה מבודדת, מדינת אי, ולכן יש לה את כל הסיבות כביכול לא לאשר יבוא ממדינות זרות, להגן על עצמה גם מפני מזיקים וגם מפני מחלות, ובניו זילנד מותר להביא מגוון של מעל 100 מוצרים. נלך למדינה כמו ספרד, שגם שם התלג החקלאי הוא הרבה יותר גדול מישראל. מדינה שהיא חצי אי, ושם כמעט ואין מגבלות. הם שרים למרותה של, של האיחוד האירופי, ושם מותר להכניס כל מגוון מכל מקום מהעולם תחת המיסוי והמחוס האירופאי. ולכן, אם תסתכל בסוף על ישראל, ישראל היא מדינה מאוד מאוד מבודדת. המצב שנוצר פה שהוא תולדה של חוקים שנחקקו פה בשנות ה-50 וה-60, ומטרתם הייתה להגן על ישראל ממזיקים וממחלות, לצערי הם כבר לא עדכניים, ומשרד החקלאות בגופו, לצערי, מתנגד לרפורמות ולבקשות של יבואנים שיושבים על המדפים 20-30 שנה, ונדחים חדשות לבקרים.
ירון, אתה מסכים עם הטענה הזאת שההחלטות של משרד החקלאות למנוע יבוא של פירות בגלל מזיקים היא נגועה באינטרסים זרים?
לא, בכלל לא. אני חושב שזה משרד החקלאות הוא משרד, כידוע, הוא משרד מקצועי, והוא הרגולטור לגבי הנושא הזה של מה שנקרא הגנת הצומח. ואני אתן לכם דוגמה. תקחו למשל את הבננות. אנחנו מגדלים כאן בננות במדינת ישראל. הבננות שמגודלות כאן במדינת ישראל הן פחות או יותר אורגניות. אני הייתי קורא לזה אורגניות כי הן נקיות, מה שנקרא, מריסוסים וכו'. יש מחלה מחרידה שנקראת מחלת פנמה, ולכן אנחנו אוסרים, היא לא קיימת פה. ואנחנו אוסרים, זאת אומרת, מדינת ישראל דרך משרד החקלאות כרגולטור, הוא אוסר מה שנקרא יבוא של, של בננו. אותו סיפור באבוקדו.
באבוקדו, אותה טענה בעצם מגיעה באבוקדו.
אותו סיפור,
כמו שירון אמר לי השבוע, הם באים ואומרים, יש איזה יתוש של
אבוקדו. אבל לא הבנתי, מה שונה ישראל, אם אפשר לקנות בננות שלא מייצור מקומי, שלא מגידול מקומי בכל כך הרבה מדינות בעולם, למה רק בישראל אנחנו לא יכולים להגן על עצמנו?
כי בישראל מגינים, מה שנקרא, לחקלאות המקומית, על הייצור המזון המקומי. אני חושב, אני גם אומר, וזאת עובדה.
גם באירופה וגם ארצות הברית מגינות מאוד על החקלאים.
הן בהחלט מגינות, הן בהחלט מגינות, הן גם משלמות, הן גם בהחלט משלמות ותומכות פי לפחות 10 ממה שאנחנו מקבלים כחקלאים, שאנחנו מקבלים
משליקה תמיכה. אבל ירון, ברפורמה...
ולכן, קודם כל אנחנו צריכים להגן א' על הייצור המקומי, ובוודאי ובוודאי לא להכניס מחלות, לא להכניס מחלות ומזיקים שלא נמצאים אצלנו. אם אנחנו נדרשים לאבוקדו, אז 10 חודשים, אז 10 חודשים בשנה יש אבוקדו במדינת ישראל מייצור מקומי יפה וטוב. יש איזה שהם חודשיים שיש איזשהו חלון.
נכון, שבהם החקלאים כדי להמשיך ולמכור את האבוקדו, בגלל שיש דרישה לאבוקדו, עושים כל מיני שטיקים וטריקים, או שמגדלים אותו יותר זמן על העץ, או שמשאירים אותו בקירור, או שקוטפים אותם יותר מוקדם, ולוקחים עליו מחיר מופקע.
רגע, קודם כל.
ירון, אני חייב רק להעיר שאני עובד עם ענת פה כבר שנה בפודקאסט הזה, פעם ראשונה שאני רואה אותה באמת שמשהו נוגע לה. לא, אני רואה שהאבוקדו מביא אותה למקומות שעוד לא הכרתי.
אני בהחלט מבין אותה, מכיוון שהיא בטח שילמה 30-40 שקל לקילו.
נכון, 34-90.
יפה, הנה, את רואה, קלטי, ואז היא חיכתה על הסלט שלה, הטרי, והיא פתחה, והופ, זה הכל שחור.
נכון.
אז יכול מאוד להיות,
שזה בא מקירור. שאם תפתח את השוק ליבוא, אז זה לא יקרה, לא. אני אקבל אבוקדו טרי גם בקיץ, במחיר טוב.
אז רואי, אני חייב לומר, שכל עוד יש יצור מקומי, ואני תומך בעניין הזה, אני סך הכל נגוע, נכון. ואני אומר, ואני תומך מה שנקרא ביצור מקומי, ויצור מקומי לאורך זמן ארוך. חבר'ה, שכחתם? את הקורונה.
ירון, בגלל הגישה של ענת, אין לי ברירה ואני חייב לקחת את הצד שלך, כי אני רואה את העוינות שהיא מגלה בגלל פרשת
האבוקדו.
פרשת
האבוקדו.
אני רוצה להציע את העסקה הבאה. כלומר, זה לא רק אני, זה... תראה, אני מסכים שיש ערך מאוד מיוחד בכלל בעולם ובטח בישראל בחקלאות מהרבה מאוד סיבות. ולכן, מה שנראה לי הגיוני, זה העיקרון של מחד פתיחה ליבוא, הורדת מכסים, ומאידך סובסידיה לחקלאים. זה גם נכון מבחינת זה שאנחנו נשמור על החקלאות כאן, וגם זה נכון מהבחינה הזאת שאני רוצה, שכאשר יש מכסים, אנחנו לא יודעים בעצם מה המס שאנחנו כאזרחים משלמים. שתהיה סובסידיה, הכל יהיה שקוף וברור, ונוכל כמדינה דמוקרטית להגיד, אנחנו מדינת ישראל, חשוב לנו חקלאות, ואנחנו מוכנים לשים X מיליארדי שקלים בשנה עליה. הדיל הזה לא נראה לך?
קודם כל, בהחלט נראה.
אבל זה בהחלט... מה שמוצא היום.
סליחה, לא. קודם, באופן כללי, בוודאי, אנחנו לא נגד שום רפורמה, ואנחנו לא נגד מה שנקרא תמיכה ישירה. מה שאנחנו אומרים זה הדבר הבא. א', אם אתם עושים לנו השוואה לאירופה, אז אנחנו רוצים להיות כמו באירופה. תנו לנו את כל התנאים. כל התנאים. כולל שכר עבודה ומים ומיסים ורגולציות והכל בדיוק כמו באירופה. אל תיקחו קטע מסוים מתוך מה שיש שם ותמכרו לוקש. לכל תושבי מדינת ישראל, כאשר הרפורמה הזאת מדברת על חיסכון של 840 שקל לשנה למשפחה, להגלרה 70 שקל. זה 70 שקל לחודש, 70 ומשהו שקל לחודש, זה כלום, זה שטויות וזה קשקוש אחד גדול. אנחנו בעד, אנחנו גם לא מוכנים אבל, שהרפורמה הזאת תעבור בחוק ההסדרים. חוק ההסדרים זה מין חוק שנולד בחטא, והוא חטא גדול, ומנסים, והאוצר ומשרד החקלאות וכל הגורמים האחרים מנסים להעביר דרכו כל מיני דברים שהם לא הצליחו לעשות ברפורמות רגילות או בחקיקה רגילה. אין שום בעיה, אנחנו מוכנים לשבת, אבל בתנאי אחד. אנחנו רוצים לשבת עם משרד החקלאות ועם נציגי האוצר, כי אנחנו יודעים שמי שמחזיק את כל המדינה הזאת זה נציגי האוצר, ואם יבטיחו לנו ממשרד החקלאות, אנחנו רוצים מה שנקרא לקבל בהסכם. אנחנו מוכנים גם אפילו ללכת לפיילוט, אבל לא לשפוך את התינוק עם המים, בחפלאפ, להוריד את כל המכסים ולהכניס מה שנקרא את כל מה שניתן, וזה ירון. זה לא יהיה, זה לא יקרה גם.
אוקיי, אז אמרנו שצריך לתמוך בחקלאות מכל מיני סיבות.
בהחלט כן.
האם אפשר לדבר על מצב שבו מצד אחד אנחנו תומכים בחקלאות, אתה יודע, אנחנו פתחנו את המשק ליבוא ב-30 שנים האחרונות, כמעט של כל דבר אפשר לייבא לישראל, חוץ מפירות וירקות. מדוע לדעתך דווקא במוצר כה בסיסי, כה חשוב, כה קריטי לתזונה בריאה, אנחנו רוצים לחסום את המגוון והתחרות?
לא, אנחנו לא חוסמים. אני אתן לך את הדוגמה של התפוחים. יש תפוח שנקרא פינק ליידי, שמיובא מארגנטינה. הוא נמכר עכשיו בסופרים ב-20 שקל. פעם היו 40 אלף דונם תפוחים במדינת ישראל, וגם בנושא האגסים. זאת אומרת, זאת דוגמה שניסו איכשהו, אמרו, בוא ננסה, עשו איזשהו פיילוט. זה לא הצליח. העובדה היא היום שהם קונים, אני לא יודע מי מייבא, אבל היבואן...
רואי מייבא תפוחים.
אני לא בטוח שהוא מייבא. רואי, אתה מייבא תפוחים מארגנטינה?
גם מארגנטינה.
יפה, אז בטח קונים שם בזול, מוכרים פה ביוקר.
ממש לא, ממש לא, ממש לא.
הכל מסודר. למה 20 שקל בסופר? זה לא גידול שלנו בכלל.
אז לפני שאתה מסביר את זה, שנייה.
אנה אנחנו
הולכים. ירון, שנייה, אני רוצה לשאול אותך, רואי, אני רוצה ככה להסביר למאזינים שלנו איך העסק עובד. אתה בעצם מנסה כבר שנים לייבא חלק מהמוצרים הטרופיים, וכדי בעצם לייבא היום מוצר חקלאי לישראל, צריך להגיש בקשה לוועדה מיוחדת, איך זה נקרא, הרשות להגנת הצמחים, יש לה שם אחר.
הגנת הצומח, הגנת מחלקת הערכת סיכונים.
נכון, ולקבל רישיון שתקף לייבוא ממדינה אחת, בלבד ולמוצר אחד. נכון. התהליך הזה מורכב, יכול להימשך שנים, וכמו שאתה סיפרת לי, אחרי הרבה שנים באו ואמרו לך, תשמע, יש איזה יתוש על האבוקדו, רד מזה, לא תקבל רישיון.
כן, נכון, נכון, נכון. אני רק ברשותך רוצה טיפה לנפץ כמה מיתוסים שידידי ירון העלה פה, וצר לי שהם עולים. קודם כל, כל נושא המזיקים והבננות. צריך להבין, יש טיפולים מקובלים היום בעולם שמונים כמעט ב-100% את ההגעה של המחלות והמזיקים. טיפולים מקובלים, וככה כל המדינות המתקדמות, בטח מדינות ה-OECD, פועלות על פי הפרוטוקולים האלה, וככה הן מייבות בצורה בטוחה למדינת ישראל. כל נושא התמיכה שירון דיבר אליה שהוא רוצה להשתוות, אני מחזיק מולי טבלה של ה-OECD משנת 2020. Okay. ישראל היא מעל הממוצע של ה-OECD.
בהיקף התמיכה של הממשלה לחקלאים.
בהיקף התמיכה הישירה והעקיפה בציון של 21.4 על פי מדד PSE.
תן לנו מדינות אחרות שתלענו.
אני לא יודע מאיפה את הנתונים שלך, רואי.
הנה, אני אראה לך, ה-OECD הממוצע הוא 18.075. מדינות אחרות, כמו ארצות הברית, שירון דיבר עליה, 11. מישהו רוצה לנחש כמה בניו זילנד? 0.97. מדינה שהתל"ג החקלאי שלה גדול פי 2 ממדינת ישראל. עוד מיתוסים על הביטחון התזונתי. אתם יודעים היום ש-70-75% מהבשר שנצרך בישראל הוא מייבוא, ש-70-75% מהדגים שנאכלים בישראל הם מקורם ביבוא, ש-90% מהגרעינים מקורם ביבוא, שישראל מייבאת 6.5 מיליארד דולר של מזון למדינת ישראל. אם מחר סוגרים את השמיים ואת הים, לא יהיה דלק לטרקטורים, לא היו פה טרקטורים, לא היו פה פועלים תאילנדים, לא תהיה פה חקלאות במלא. על מה אתם מדברים שאתם מדברים על ביטחון תזונתי? עוד מילה על ביטחון תזונתי. 99% מהשטחים החקלאים במדינת ישראל מנוצלים. מנוצלים. נכון. מה יקרה פה עוד שנתיים, שלוש? שמדינת ישראל יש לה אוכלוסייה שעולה, לפי תחזיות על המס, ב-2035 כבר יהיו פה מעל 12 מיליון. נכון. אין לנו שטחים לגדל. בואו נסתכל על הפיריון החקלאי במדינת ישראל. משנת 2015 הוא לא זז, הוא בסטגנציה. ומתחת לממוצע ב-OECD, חבר'ה, אנחנו בבעיה. אם אנחנו חקלאים או לא חקלאים, אנחנו פה בבעיה של ביטחון תזונתי.
בוא נאמר, החקלאות מייצרת משהו כמו 30 מיליארד שקל. זה נכון שבמשך השנים האחרונות הוא פחות או יותר, הסכום הזה מופיע כל שנה. באירופה הם מסבסדים, יש תמיכה, מה שנקרא, של 30%. עכשיו, אם אני לוקח את התמיכה כפי שאני רוצה אותה, ו-30% מ-30 מיליארד, נדמה לי שזה 9 מיליארד שקל בשנה, אני אין לי בעיה לקבל את זה. זה
אבל הנה, אתה מוגן, ה-OECD אומר שאתה מוגן.
אני לא, אני לא מוגן.
אבל הוא קובע, מה?
אני לא מוגן, אני אקבע ואומר...
יש לו מניעים, אין הסתרים.
וכרגע, הרפורמה הזאת מציעה 600 ומשהו מיליון שקל.
דוח ה-OECD קובע ששיטת המכסים והגנה לחקלאים היא מעוותת בישראל ויש לשנותה. אין מה לעשות, הבאת לדוגמה את נושא התפוחים והאגסים.
כן.
אני ניתחתי פה מחירים כמעט של 10 שנים אחורה.
כן.
בגלל שמותר להביא תפוחים והאגסים, אין תנודתיות. המחיר של בטח, תפוח מוזב...
20 שקל לקילו.
איזה 20
נכון.
שקל? אתה מדבר על פינק ליידי. פינק ליידי זה מוצר פרימיום, שהנתח שלו מאחוז המחירות פה הוא קטן מאוד, הוא מוצר פרימיום. מי שרוצה לקנות פרימיום, קונה פרימיום. כשאנחנו מסתכלים על התפוחים העיקריים, זהוב, רד אלישה, שזה חרמון, מסתכלים על הגאלה והגרני סמית, אנחנו יכולים לראות שהמחירים שלהם קבועים לאורך 10 שנים, לא עולים את 6 שקלים בשוק הסיטונאי לגודל 7.
כמה ברשת?
7 סוג א'.
כמה ברשת?
בוא נדבר על הגספדון, הגודל 6.5. שוב, המחירים לא זזים מ-7 שקלים למשך עשור. הנה הגרף.
איפה? בסיטונאות.
בסיטונאות. בסיטונאות.
אבל זה מה? ומה ברשת?
היא הנותנת.
רואי, תגיד, רואי,
היא הנותנת,
אבל אתה לא מבין, וכמה, רואי.
היא הנותנת שהיבוא... רואי. היבוא מאזן פה את השוק, ולכן אנחנו לא רואים בתפוחים ובאגסים.
היבוא רק מעלה את המחיר.
תנודות האלה שאנחנו רואים באבוקדו, ואנחנו רואים בנשירים.
היבוא רק מעלה את המחיר, קח את הדגים.
אתה
משתמש לדוגמה את הדגים, אני לא משתמש.
בנתונים הנכונים.
אני מודיע לך, תבדוק את גידול הדגים.
תראה לי את הנתונים האלה.
רואי, אני רוצה לשאול אותך משהו. אתה לא מבין אפילו במעט את מקומם של החקלאים, שבאים ואומרים, ובצדק, אנחנו מאבדים פה אדמות. דרך אגב, בחלק מהמקומות אנחנו שומרים על האדמות האלה.
מסכים, אגב.
כל כניסה של יבוא פוגעת בנו, היא באמת פוגעת בנו. אתה יודע, האנשים האלה קמים בבוקר, הולכים לשמש עם התאילנדים, בלי התאילנדים, עובדים מאוד קשה, שומרים על האדמות, הם באים ואומרים, בואו, תשמרו עלינו. מה שהמדינה מציעה, יכול להיות שהיא טובה לרועי כיבואן, בטח לרשתות, יכול להיות שגם לענת, היא לא טובה לנו, וגם אלינו צריך לשים לב.
אני אסביר. אני מסכים, אגב, אני חושב שהחקלאות בישראל היא מאוד מאוד חשובה, אין לי דבר ולא חצי דבר כלפי החקלאים. אני תומך בהם בצורה מלאה, אבל צריך להבין. בגלל המצב האוטרקי שנוצר במדינת ישראל, יש המון חקלאים שהתמחו בדברים מאוד מאוד נשתיים, שלא מתאימים לא לאקלים של מדינת ישראל, לא לקרקעות של מדינת ישראל, ועל זה נוצרה פה איזושהי תעשייה, שנייה, כמו גידול של אננס, לצורך העניין, ופירות יער.
אננס מצוין.
מצוין, אוקיי.
מצוין, גדל מצוין.
עכשיו, אני הייתי רוצה לראות את אותם חקלאים שמתעסקים...
יש לנו טכנולוגיה מצוינת.
שמתעסקים בגידולים שלא מותאמים למדינת ישראל, ולישראל אין יתרון יחסי בגידול שלהם, עוברים למוצרים אחרים, בעזרת תמיכה של המדינה, בעזרת סבסוד של המדינה, והדרכה ותמיכה ישירה, עוברים לייצר דברים שבהם לישראל יש יתרון יחסי.
כשמסתכלים על החקלאות הישראלית בגדול, זה לא רק חקלאות. החקלאות זה ציונות, החקלאות זה שטחים פתוחים, זה ריאות ירוקות, זה שמירה על קרקעות הלאום וקביעת גבולות המדינה. עכשיו,
אמרתי לך שיגידו בשלב מסוים שהארץ זה עיתון אנטי-ציוני, אני עזרתי לך, ענת, לא תגיד.
חבר'ה,
עם כל הכבוד, אבל אתם גם את זה צריכים לכתוב. עכשיו, איך חיים עם הדבר הזה? אני רוצה לומר שהחקלאי הישראלי, ובכלל החקלאות הישראלית, יש לה שם בעולם. תראו, כשראש הממשלה נוסע לחול, מה הוא מוכר? שני דברים.
סייבר.
הוא מוכר טכנולוגיה.
וטרור.
אני לא קורא לזה טרור, אני קורא לזה נשק. יש לנו מערכות, אך שאתם יודעים למה זה...
לא, פחד מטרור.
אתם יודעים למה, אתם יודעים למה זה מצליח? מכיוון שיודעים שזה אצלנו זה עובד. לצערי, הצד הזה של הנשק, אני הייתי מעדיף כמובן גבולות של שלום ושלום וכולי, כי אני לא חושב שזה תקנה ואנחנו לא יכולים לחיות על החרב שלנו לאורך זמן. אבל הטכנולוגיה החקלאית, החקלאות הישראלית זאת מעבדה ענקית, שבה מנסים את כל הטכנולוגיות החדשות, ולאחר מכן מוכרים את התשומות החקלאיות האלה החוצה. אז זה המון ידע. אז נכון שאנחנו מדינת הייטק. הייטק אפשר לעשות גם בעמק הסיליקון, אבל חקלאות אנחנו עושים פה.
לא מדויק. אתה בעצמך סיפרת לי על חקלאים שעוברים עכשיו למרוקו.
רגע, נדבר על זה. נדבר על זה. תראי, אנשים צריכים לחיות. הרי יש לי פה יבואן שהוא אינטרסנט, הוא רוצה לייבא, רוצה לחתוך את הקופון שלו, והוא רוצה לייבא כמה שיותר.
התחלתם כידידים, פתאום הוא הפך לאינטרסנט, מה זה? ירון.
בכל מקרה, לא, אבל תראו, סך הכל, אנחנו בהחלט בשיחה פתוחה, ויש פה גם המון אמוציות, אבל בואו רגע אחד. בקטע הזה של המחירה וה... בוא נאמר, המעבדה הגדולה הזו, ברגע שראש הממשלה חוזר, וזה מה שאנחנו אומרים, הוא יורד מהמטוס, ופתאום נופלים על החקלאים כל מיני מכות מצרים. מכל הסוגים. עכשיו, במקום להרים את העניין הזה, ולהשתמש בזה, הורסים את החקלאות הישראלית. כי בסופו של עניין, גם החקלאי, באיזשהו מקום, הוא מגיע לאיזושהי נקודה שהוא לא מסוגל יותר. אני אמרתי לרועי בחוץ. אני מגדל אור. אור זה קלמנטינה לייצוא, היא מאוד...
אחת הטובות שיש, זה הטובות פטנט.
בהחלט אחת הטובות, אבל הייתה... אני לא רוצה לספר לכם את כל הסיפורים, אבל אנחנו מייצאים, זה לייצוא, זה לאו דווקא הולך לשוק המקומי, רק חלקית. ואנחנו מייצאים לצרפת. המטבעות, היורו נפל. אני פעם ייצאתי כשהיורו היה 5.5 שקל. היום אתם יודעים כמה היורו? 3.90 נדמה לי. רק בפער הזה של המטבעות אני מפסיד על הקילו.
אתה יודע איך מעלים שער מטבע, ירון?
בוא תספר לי.
מייבים?
טוב, בסדר. מייבים? בסדר, אוקיי. את העניין הזה...
אני אתן לשניכם הזדמנות למילה אחרונה, והדרך שבה נעשה את זה היא... אני רוצה שכל אחד מכם יצייר לנו תמונת עתיד, בהנחה שהרפורמה של הורדת מכסים, וגם את ה-non-tariff barriers, גם את הרגולציה הכבדה, תוסר, איך ייראה לדעתכם שוק הפירות והירקות הישראלי, נניח עוד 5 שנים ו-10 שנים. עכשיו, שאתם מתארים את תמונת המציאות הזאת במקרה שתהיה רפורמה, אני רוצה שתדברו לא רק על המחירים ולא רק על איך תיראה החקלאות, אלא גם תגידו לנו האם נהיה יותר בריאים או פחות בריאים, כי לא דיברנו גם על התזונה ועל השמנת יתר ועל הרבה מדינות בעולם שאנחנו רואים שלא אוכלים מספיק ירקות ופירות. מה תמונת המציאות שאתה רואה לפניך אם הרפורמה הזאת עוברת, ירון, ואחר כך רואי?
קודם כל, אני מאוד מקווה שבמתכונת כפי שהיא מוצגת היום היא לא תעבור. החקלאות הישראלית תאזן את עצמה, היא תמשיך לגדל למרות ואף על פי מה שנקרא המכות האלה. נכון, נצטרך לעשות צידוד מערכות ונצטרך לראות מה אנחנו כן יכולים לגדל ומה אנחנו לא יכולים לגדל. בעיקרון, אני מקווה שאזרחי מדינת ישראל ימשיכו לאכול את הפירות ואת הירקות הטריים, הנקיים, מה שנקרא, מחומרי הדברה, כי רק עכשיו מתברר שבאיחוד האירופי, הטורקים שמייצאים לשם הרבה מאוד עגבניות, מצאו שם זרחנים אורגניים. שאריות של זרחנים אורגניים.
אלה נתונים לא נכונים.
זה נתונים, ועוד איך נכונים.
התקינה האירופאית ואמריקאית הרבה יותר מחמירות מהישראלית. אתה מדבר על מקום ספציפי. יש המון חריגות בתוצרת ישראלית. התוצרת המיובאת נבדקת 3 פעמים, יש בקרה משולשת על כל יכולה שנכנסת לישראל.
איך תסביר לזה?
אל תשתמש בדמגוגיה.
לא שום דמגוגיה, אני אתן לך דוגמה.
תשתמש בעובדות.
סליחה, עובדה היא...
התוצרת החקלאית המיובאת נבדקת פי אלפי מונים מהתוצרת
המקומית. אני מודיע לך שלא.
אוקיי, אני מוכן להראות לך מספרים, ולא דעה סובייקטיבית.
אני מודיע לך שלא.
אני רוצה להתייחס.
ראה את העגבניות שהביאו.
בסדר, רואי איך אתה רואה את השוק במקרה שהרפורמה... ירון, במקרה שהרפורמה עוברת, איך אתה רואה את השוק בעוד 5 שנים?
חשוב להגיד, קודם כל, באמת, כמו שאמרת, הכלב קבור פה בנושא של הגנת הצומח ופישוט הרגולציה. אם לא יש שינוי במדיניות, בתוך הגנת הצומח, בתוך משרד החקלאות ויאשרו מוצרים, הרפורמה הזאת לא שווה, והמכסים, אם יורדו או יעלו,
בהנחה שהרפורמה הזאת תהיה...
היא מתייחסת לזה,
בהנחה שזה יקרה, אני מבין את הספקנות שלך, אנחנו עכשיו כדי להבין את תמונת המציאות, אנחנו רוצים להבין, בהנחה שזה יעבור, כמובן שאנחנו יודעים...
החקלאים יישארו במקומם, אני מניח גם שהגבולות של ישראל יישארו אותן גבולות, לא צריך,
בזה אני בספק.
לא צריך להגיד שבגלל שצהל או המשטרה לא מבצעים את עבודתם כראוי, או שיש איזושהי בעיה בעקיפת החוק במקומות כאלה ואחרים, אז החקלאים יעשו את העבודה. זו לא אמרה נכונה.
לא אמרתי את זה, סליחה, אתה מוציא דברים מהקשרם. אני אמרתי ש...
אתה אמרת שהאדמות החקלאיות שומרות על גבולות מדינת ישראל.
בהחלט כן.
אז שוב, בגלל אוזלת יד של רשויות עקיפה, אנחנו, הציבור, אני חושב שהגיעו מים עד נפש בנושא המימון והמחסים והמחירים הגבוהים של התוצרת החקלאית. לציבור פה מגיע זמינות מסביב לשנה של כל התוצרת החקלאית, של הפירות והירקות, בטח בעיתות משבר, שאם יש מחלות וחוסרים מקומיים, כמו שאנחנו רואים עכשיו באבוקדו, כמו שאנחנו רואים עם הפירות הנשירים עכשיו, זה מגיע לציבור. זו זכות בסיסית שכרגע המדינה לא מאפשרת את זה לציבור. איפה אני רואה את החקלאות? אני רואה את החקלאות מתמקצעת יותר בענפים של החקלאות. יש יתרון יחסי במדינת ישראל מבחינת אקלים, מבחינת שטחים ומבחינת תשתיות.
ירון ורואי, לכאורה יש בין שניכם ויכוח על יעילות כלכלית, על יבוא, על רווחיות. יש לכם ויכוח די סוער פה על אינטרסים כלכליים, אבל אולי הוויכוח האמיתי ביניכם הוא שרואי רואה בפירות ובירקות ענף כמו כל ענף אחר. אנחנו רוצים למקסם את התועלת לצרכן, ואילו ירון רואה בפירות ובירקות משהו אחר לגמרי, חלק אולי מהדמות של המדינה הזאת, כפי שההורים שלו סיפרו לו לפני 50 שנה כשהם עלו לישראל.
אני אומר לכם, החקלאי הישראלי הוא הפתרון והוא לא הבעיה. אתם מחפשים,
לא משהו,
מחפשים
בעיה.
מתחת לפנס את המטבע והולכים כביכול לחוליה אולי החלשה ביותר. שאנחנו, אני אומר לכם, אנחנו משתמשים בקרוב לחצי מיליארד קוב מי קולחין משופרים אנחנו משקים. תארו לכם שאם מדינת ישראל הייתה צריכה לשפוך את המים האלה לים, כמה זה היה עולה לה, לפי מה שנקרא המנות הבינלאומיות. ולכן, מה שאני אומר כרגע, החקלאי הישראלי ימשיך לייצר ולספק סחורה טריה ובריאה לכל אזרחי מדינת ישראל.
רואי, משפט אחרון לסיום ממך.
רק אל תפריעו לנו.
כבודו ומקומו של החקלאי הישראלי יישארו. מדינת ישראל כבר עשרות בשנים עברה למוקדי משק אחרים, אם זה הייטק, אם זה פארמה, אם זה ייצוא ביטחוני, והחקלאות כבודה במקומה, אבל הגיע הזמן לפתוח את החקלאות ליבוא, ליישר קו עם שם מדינות העולם. אין שום סיבה שבישראל הצרכן לא ייהנה ממחירים שפויים לאורך כל השנה, מיציבות בכל הזנים. זו זכות בסיסית.
ירון סולומון ורועי שפלר, תודה רבה שבאתם באולפנינו.
טוב, גיא, אין ספק שהנושא הזה מאוד מורכב. מצד אחד, החקלאים שבאמת נלחמים על החיים שלהם, והחיים שלהם לא פשוטים. ואני כן מסכימה איתו שיש פערי תיווך. אתה רואה את זה כשאתה קונה ישירות מהחקלאי, המחירים יותר זולים. ומצד שני, אני מבינה את רועי ומרגישה כמוהו שצריך לפתוח את השוק הזה ליבוא, ולאפשר גם ליבואנים וגם לצרכנים ליהנות מתוצרת חקלאית שהיא לאו דווקא ישראלית. ולכן אני חושבת שהרפורמה צריכה לכלול באופן מאוד מאוד מסודר, מצד אחד דאגה לחקלאים והגנה עליהם, ומצד שני פתיחת השוק ליבוא. לא ייתכן שהשוק הזה עדיין סגור. אני דיברתי עם משרד החקלאות השבוע, הם בגדול יודעים מה קורה ברפורמה, הם לא ירדו לפרטים. אני חוששת שאולי הרפורמה הזאת לא תצא לפועל, ואם היא כן תצא, היא צריכה להיות הרבה יותר מסודרת והרבה יותר מפורטת.
התעסקנו כאן, ענת, בשנה האחרונה בפודקאסט הזה, בפנסיה, בטייקונים, במונופולים דיגיטליים, בהיסטוריה כלכלית, ימין, שמאל, ביבי, אנטי ביבי, בלפור. אבל רק כשהכנסנו אבוקדו, אננס ועגבנייה לתוך האולפן, העסק פה באמת כמעט יצא משליטה. אני לא חושב שענף החקלאות הוא כמו כל ענף אחר, יש לו חשיבות מיוחדת. אבל הפתרון של חסימה מלאה או חלקית ליבוא נראה לי גרוע גם לצרכנים, גם לתזונה, גם למדינה, ובסופו של יום לעתיד של החקלאות. אפשר לקיים גם חקלאות וגם לפתוח את השווקים. האם זה יקרה? זה עוד נראה בהמשך. עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לאמיר פקטר, תודה רבה לדן ברומר, תודה רבה לרועי שפלר ולירון סולומון. תודה לך, ענת.
תודה, גיא.
ולהתראות בשבוע הבא. להיטיב
ונלקחה שיבולת.